כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, תודה שהצטרפתם אלינו. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. איתנו באולפן אירה וקסלר ומיכאל אולשוונק, תודה שאתם עושים איתנו את התוכנית. אתם המאזינים יכולים להזין לנו גם דרך אתר כאן וביישומון כאן עוד, שם אפשר למצוא את כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים. חפשו כאן אודי בחנויות אפליקציות, וכמובן אנחנו מזכירים לכם גם שאפשר לבקר אותנו בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
היום אנחנו נדבר עם תמר סתר, דוקטורנטית במחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון, שכותבת מונוגרפיה על דוד שיץ בהנחיית פרופסור יגאל שוורץ. תמר סתר גילתה במהלך עבודתה תגליות חדשות ודי מרעישות הקשורות לביוגרפיה של הסופר דוד שיץ, אנחנו נשמע ממנה על כך. נדבר גם עם דנה פרנק שלנו במסגרת חיפושי הנמשכים אחר אהבה בספרות, ותביאו לנו פינות, הסטטוס היומי, התחלות של ספרים וכן הלאה, אבל לפני כל זה בואו נדבר על מוסר וטהרנות.
קדימה.
בטיימס התפרסמה החודש כתבה מעניינת תחת הכותרת Why Goody Goody Authors are Bad for Literature, שאני תרגמתי ללמה סופרים טובים גרועים לספרות, למרות שזה לא תרגום טוב למונח הזה שהם משתמשים בו בלה גודי גודי, למה סופרים טובים ירושלים הם לא טובים לספרות, אפשר לקרוא לזה. מסתבר שסעיפי מוסר מוכנסים היום לחוזים של סופרים עם מולים. הכתב של הטיימס, דימיטריס לגקיס, היה בנאום השנתי של נשיאת האגודה המלכותית הבריטית של הספרות, ושם היא העלתה את השאלה האם סופר צריך בכלל להיות אדם מוסרי. דיים מרינה וורנר, נשיאת האגודה המלכותית של הספרות, מבקה את הלחץ הגויה על סופרים להיות מוסריים, במקום שישפטו על עבודתם. היא אמרה שם כך, השאיפה להיות טוב היא לא כמו לכתוב טוב. להיות אדם שעסוק בכתיבת אמת בסיפורת זה לא אותו דבר כמו לזכות בכוכב מוזהב על התנהגות טובה. מסתבר שיש מנהג חדש עכשיו, ומולים מכניסים לחוזים שלהם הסופרים את סעיפי מוסר, שזה דבר די מדהים.
זה דבר מדהים. לחוזים זה דבר מדהים. ניקולה סולומון, מנכ"לית אגודת הסופרים, אמרה שהסעיפים המוכנסים כמו לחוזים של סופרים, קובעים בין השאר שנגיד סופרים צריכים להתנהג כראוי. והתופעה הזאת גדלה כמובן מאז עליית תנועת המי-טו. זו דאגה עצומה עבורנו, היא אמרה, האם סופר בכלל צריך להיות אדם מוסרי? הרי חלק מהספרות הכי גדולה שלנו נכתבת על ידי אנשים שאולי לא היינו אוהבים את המוסר שלהם. והיא נתנה כדוגמה סעיף מוסר אחד שהוכנס על ידי מוציא לאור, שבו הוזהר סופר לא להיות מעורב בפעולה שתהווה קלון מוסרי. שמוגדר שם כפעולה או כהתנהגות שמפרה סטנדרטים מקובלים. זה ניסוח מאוד גם עמום, לך תדע, כי הוא מוסר של בן אדם אחד, זה לא המוסר של...
סטנדרטים מקובלים על מי?
בדיוק. מה זה פעולה שמהווה קלון מוסרי? אני לא בטוח שאני לגמרי יודע מה זה. ניקולה סלומון אמרה על כך את הדברים הבאים. הרי בשביל זה סופרים קיימים. זה בדיוק הרעיון של ספרות, הם האנשים שעומדים מבחוץ. אני לא אוהבת לומר שאנשים טובים הם פחות מעניינים, אבל יש פה נקודה לגבי איך סופרים אמורים להתנסות ולספר לנו על החיים בקצה. יש עוד סעיפים שהובאו כדוגמה, לכאלה שהוכנסו לחוזים של סופרים, בין השאר הסופר יעמוד תמיד בסטנדרטים האתיים הגבוהים ביותר, שגם הם לא ברור מה הם, הסופר לא יעשה משהו או לא יהיה מעורב באופן ישיר או לא ישיר בכל עניין של דת המוציא לאור, יש בו פגיעה בשמה הטוב של הוצאת ספרים, שגם כן כל מוציא לאור יכול לראות את זה אחרת. סעיפים האלה דרך אגב הוכנסו לראשונה לתחום הוצאת ספרי הלימוד, אחרי שהוצאת אוניברסיטת אוקספורד נכנסה בכמעט 2 מיליון פאונד בשנת 2012, אחרי שהתברר שחברות בנות שלה, חברות בת שלה, שיחדו פקידי ממשלה במזרח אפריקה כדי לקבל חוזים לספרי לימוד.
נכון. סולומון אמרה שכך התחיל המנהג הזה, והמולים התחילו להכניס לחוזים סעיפי התנהגות שכאלה, סעיפים פתוחים, שמניחים למולים להחליט אם הסופר יתנהג באופן שמוצא חן ביניהם או לא. הדבר הזה יוביל את הטענה למצב שבו הם יוכלו לבטל חוזים סופרים שאין להם עניין לממן, למשל בגלל הרשעות בעבירות תנועה או רומן מחוץ לנישואים. בטיימס נותנים כדוגמה את וירג'יניה וולף, כמישהי שאולי לא הייתה עומדת בסטנדרטים המחמירים של המוסר בימינו. למשל, משום שהייתה מסוגלת לרשעות ואנטישמיות. כך מסתבר שווירג'יניה וולף ביטלה את יריבתה קאטרין מנספילד, כשאמרה עליה שהיא חתולת בית שהוצאה לסיבוב ברחוב, או הביאה סלידה מהקול היהודי של החותנת היהודיה שלה. אז היא כנראה לא הייתה מקבלת חוזה היום. היא לא הייתה מוסרית.
וזה היה חבל, אפשר לומר את זה. זה היה לא בסדר. דיין מרינה, שהיא פרופסור לספרות אנגלית וכתיבה יוצרת באוניברסיטת לונדון, אמרה כך, אנחנו נותנים לה פגמים, הגזענות, המיזוגניה, האלימות, וגם הדברים הפשוטים והדוחים אצל סופרים וסופרות, לצבוע את עבודתם. ואז קוראים, וכאלה שאולי לא קראו את הסופר בכלל, מתחשבנים איתו על חייהם ועל דעותיהם. סטודנט שאל אותי לא מזמן, האם סופרים צריכים להיות מוסריים? כשאני הייתי בגילו, השאלה שלנו הייתה, האם סופר צריך להיות אוטסיידר, מנודה, עבריין?
טוב, זה ברור שזה לא יאמן שיש סעיפי מוסר בחוזים, או בכלל שיש בחינה מוסרית של סופרים, או בכלל. מדהים שהחברה העולמית הולכת מרצונה טוב לקראת משטור, וכולנו פשוט נהנים למשטר את הזולת, לבדוק מה אחרים לובשים, ואם זה ראוי, איך מתנהלים חיי המשפחה שלהם, איך הם עם הילדים שלהם, אם הם בוגדים בנשים שלהם, או עם אנשים בוגדות בבעלים, או אולי הם מפלחים לפעמים קרמבו במקולת. חלקנו כנראה אפילו נהנים להיות ממושטרים, כנראה. אין לי הסבר אחר לזה, אבל זה עולם סיוט מבחינתי.
תראי, זה ברור לחלוטין שמה שאומרים זה נכון, שזה יהיה מין מדרון חלקלק כזה, שבו המולים פשוט משתמשים בסעיפים האלה כדי לעשות מה שבא להם, כי זה לא מוגדר היטב. אבל מצד שני, היו לא מעט כותבים ויוצרים בכלל שמתאהבים בדמות הזאת, כן? של פורע החוק שמותר לו כי הוא אומן. אז סופר טוב לא צריך גם להיות עבריין או אוטסיידר, הוא לא צריך גם להיות מצפן מוסרי. הוא צריך לכתוב כמו שצריך, הוא צריך לכתוב טוב, שזה מה שבהתחלה נאמר שם. זה מין עניין כזה שנשכח בסופו של דבר בכל הסיפור הזה, שבו צד אחד רוצה לשמר את הזכות של האומן להיות אקצנטרי וחר של בן אדם, והצד השני רוצה אנשים שהם סבון כזה בריח וניל. אז באמת להכניס סעיפים על מוסר לחוזה זה חתיכת הזיה, אבל גם לחשוב שכדי להיות סופר טוב אתה חייב לצעוד בשולי החברה, להיות מנודה ולשים פס על החברה האנושית שמקיפה אותך, זה גם עמדה לו לעניין.
אני לא מסכימה איתך, אלא שבניגוד לדיים עדנה פה למעלה, אני לא חושבת שהכלל הזה תופס רק לגבי סופרים, אלא לגבי כלל האנושות. התיאור המוסרי שמבקשת המשטרה האזרחית החדשה, שפועלת בהתנדבות מרשימה, יש לומר, זה אחד הדברים המצערים והמעושים של התקופה. השאלה היא לא איך סופר צריך להיות, כל אחד הוא כמו שהוא. הסופר, החנווני, שדרן הרדיו אפילו. עצם העובדה שאנשים חופשיים כביכול מתנדבים להיות שוטרים במשמר האזרחי של המוסר, זו הבעיה. ואני יכולה לחדש לך. כן. ככה או ככה כולם שמים פס על החברה האנושית המקיפה אותם, כל אחד קרוב אצל עצמו, וכל שאר הדברים הם מעמדת פנים וטרחנות.
אז בכלל אין מוסר, ואפשר לוותר על כל העניין הזה.
יש איזה קודים מסוימים, כלליים מאוד. אני, כל בן אדם שאומר, שמדבר על מוסר, או מכריז על עצמו כאדם מאוד מאוד מוסרי, אני ישר חושדת בו. ואנחנו נדבר עכשיו עם תמר סתר, שהיא דוקטורנטית במחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון, והיא כותבת מונוגרפיה על הסופר דוד שיץ, בהנחיית פרופסור יגאל שוורץ. סתר גילתה במהלך עבודתה תגליות חדשות על הביוגרפיה של שיץ, טקסט שכתבה על כך התפרסם אתמול באתר האינטרנט של עיתון הארץ, והתפרסם גם ביום שישי, בפרינט, בתרבות וספרות של הארץ. שלום, תמר סתר.
היי, מאיה.
אהלן.
שלום.
היי, יובל.
בואי נתחיל מדוד שיץ עצמו, לפני שנעבור לסבתא שלו, ולאימא שלו אולי. שיץ היה סופר יוצא דופן, עם ביוגרפיה יוצא דופן. ספרי קצת עליו למי שלא מכיר.
אוקיי, אז שיץ נולד ב-1941 בגרמניה. לא כל כך ברור אם הוא נולד בברלין או בפינופורט, שזאת עיירה ליד ברלין, הוא מסר על כך דברים שונים, ואין לי את תעודת הלידה שלו, אבל ברור שהוא נולד באוגוסט ב-1941, הוא נולד לאם יהודיה, ממוצא יהודי, אנחנו נרחיב עליה את הדיבור, ולאבא נוצרי, שאותו מעולם לא פגש, ככל הנראה הייתה לו משפחה, וזה היה הקשר שהוא ניהל עם אמא של שיץ, זה היה קשר מחוץ לנישואים, והוא נולד בגרמניה בזמן השלטון הנאצי. וכל השנים הראשונות שלו, שזה בעצם השנים של מלחמת העולם השנייה, הוא חי לא עם אמא שלו, אלא בבתי אומנה ובמשפחות יתומים, בבתי אומנה ובבתי יתומים, והוא לא כל כך יודע לספר על השנים האלה.
והיא פשוט נטשה אותו, אבל אנחנו לא יודעים בדיוק למה, מה היו הסיבות.
בדיוק, כלומר, בדיוק. השאלה של הנטישה היא שאלה מאוד מעניינת, גם בהקשר של אמא שלו וגם בהקשר של סבתא שלו, כי אנחנו, הוא טוען שהיא נטשה אותו לא בגלל המלחמה, ולא בגלל שהיא הייתה יהודיה, שהייתה צריכה להסתתר ולסתיר את הילדים שלה, אלא בגלל שהיא פשוט לא רצתה לגדל אותו, והיא לא רצתה לגדל גם את שלושת הילדים האחרים שהיו לה. אנחנו, היא נפטרה לפני יותר משלושה שנה, אנחנו לא יכולים לשאול אותה, יש המון דברים שאנחנו לא יודעים, אבל מה שבטוח זה שהם לא גדלו ביחד, וגם אחרי מלחמת העולם השנייה, היא לא שווה לגדל אותם, כל הילדים שלה הועברו לבית היתומים היהודי בברלין, שנפתח וקיבל אליו את כל הפליטים היהודים ששרדו את השואה, ובשנת 48, אחרי 3 שנים בבית היתומים הזה, קורה דבר מאוד גורלי, הסוכנות היהודית מבינה שהוא עומד ליפול לידי שליטה סובייטית, mm-hmm. ומוחלט להעלות את הילדים לארץ ישראל, שכבר כמה חודשים תוקם מדינת ישראל, ושיט לא אמור בכלל לעלות, לא אמור לעזוב את גרמניה, אחותו ואח שלו אמורים להיות על האונייה, אבל אחותו חלתה, והוחלט שאם יש מכתה אז הוא יעלה במקומה, והוא מספר שכשהוא נפרד מאימא שלו, הוא ואחיו אפרים, אז אימא שלו אמרה לו, בסדר, אנחנו עוד חודש נתראה, אני עוד חודש אגיע בעקבותכם, זה לא קורה, ושיץ מגיע אחרי חצי שנה של נדודים באירופה, מגיע למדינת ישראל, והוא מופרד מאחיו, אפרים, שהיה מבוגר ממנו בכמעט 10 שנים אני חושבת, ואפרים עובר לקיבוץ, והוא עובר לבית יצחק, ומשם מתחילה מסכת של נדודים, הוא היה כמה שנים בבית יצחק, אחר כך כמה שנים במוסד הנוער וניצנים, ואחר כך כמה שנים באיזשהו מוסד, קצת בחיפה, ושם הוא גם בתיכון, ושם הוא גם מתחיל לעבוד את פרנסתו. יש עוד דמות מאוד מעניינת שנכנסת לתמונה, והפרטים עליה הם לא ממש ידועים, זה רודולף יונס, הוא היה צלם גרמני שעלה ב-1933, אחרי שעלו הנאצים לשלטון, הוא לחם במלחמת העולם הראשונה, והוא היה אדם ערירי שהכיר את אפרים באיזשהו שלב, ואחר כך מקבל את שיט בתקופה ששיט חי בחיפה, והדמות שלו מאוד מעניינת, גם בגלל הצילומים, אפשר לראות באינטרנט, הצילומים המדהימים שהוא צילם, וגם בגלל שהוא היה אספן של עתיקות, וגם בגלל שהוא השיג לשיט, כמה מסמכים מאוד דרמטיים מהעבר שלו בגרמניה, כולל מסמך אחד מבית הדין הנאצי ב-1941, שבו אמא שלו מנסה להוכיח בבית הדין הנאצי שהיא לא יהודיה.
כן.
והפרטים שיש מהמסמך הזה, זה בעצם הפרטים על שם, הפרטים של אמא שלה, אמא של הגיעה, אמא של שיט, שזאת אנגלה רור, וגם אבא של שיט,
אז המסמך
אוברמן.
אז המסמך שבעצם היה בידיו את המסמך הזה?
היה בידיו את המסמך
אבל
הזה.
אבל את פשוט, עוד, עכשיו תספרי לנו עוד מעט על הסבתא, אבל הוא יכול היה לנסות להתחקות, או שאז זה היה, לא היה אינטרנט, אז זה היה קצת, או שהוא לא רצה.
א', לא היה אינטרנט, זה הפך את הדברים להרבה יותר מסובכים, את ממש צודקת.
נכון, נכון.
כי בעצם עכשיו יש לנו סריקות של תעודות לידה מהרבה מאוד מקומות, מהרבה שנים, והחיפוש הזה הופך להיות יותר קל, כי את לא צריכה לבקש מאנשים שיחפשו, ואת לא צריכה להגיע, יש הרבה דברים שנמצאים באינטרנט.
כן.
אבל המסמך הזה שהוא קיבל, זה המסמך כדי להוכיח שיש לו מקור יהודי. המקור היהודי זה סבא שלו, לאופול אוברמן, אבא של אמא שלו, אבא של ליגיה. Mm-hmm. והוא, מעבר למסמך הזה, לא רצה להמשיך לחפש. כלומר, היה
לא
לו,
רצה.
כמו שאמר.
Okay.
הוא לא רצה להמשיך. ציפי, אשתו הראשונה, סיפרה לי שכל פעם שהוא התעסק בזה, הוא פשוט ממש נכנס לחרדה ולכעסים עצומים. הוא חשב בכלל שהמקור שלו גרמני, ואז במסמך הזה הוא מגלה שסבתא שלו נולדה במקום שנקרא זניים, שהוא חלק, היה אז חלק מהאימפריה האוסטרו, הונגרית, כלומר,
כן.
כל הזמן הוא מגלה דברים חדשים, והדברים האלה מפחידים ומשקים אותו, אבל מצד שני, כל היצירה שלו, ובייחוד הרומן הראשון שלו, העשב והחול, הרומן שהביא אותו לתודעת הציבור, ואת יודעת, עד היום אני מקבלת תגובות כל כך נלוות על רומן שנכתב ופורסם לפני 40 שנה.
זה הנושאים שהוא עוסק בהם, בספרות שלו, בזהות ובדבר הזה.
זה הדבר שמוביל אותו להיות יותר בעיניי.
אז מה את בעצם גילית במחקר שלך?
אז אני גיליתי בזכותו של מיכה פורמן, קרוב משפחה רחוק שלי, שאותה אנגלה מולנר היא סבתא של שיט, אימא שלי גאה, שנולדה בשנת 1890 למשפחה קתולית. היא הכירה כשהייתה בת 17 את סבא של דוד שיט, לאופולד אוברמן, יליד ורשה, 1888, והם חיו ביחד, הם התחתנו, היא אפילו התגיירה למענו. הבת שלהם נולדה ליגיה בשנת 1909, וכשהיא הייתה בת 5, הם ככל הנראה נטשו אותה. שוב, השאלה של הנטישת, אין לי מסמכים שאני יכולה לתת יותר אינפורמציה לגביה, אבל מה שאני יכולה להגיד זה שלאופולד אוברמן התגייס לצבא הרוסי במלחמת העולם הראשונה, הוא היה אזרח רוסי, ורשה אז הייתה חלק מהאימפריה הרוסית, והוא מתגייס ומאז נעלמו עקבותיו, אבל לאנגלה צפויה עוד קריירה מרשימה והיא תאריך ימים. בגלגול הראשון שלה היא משוררת וסופרת אקספרסיוניסטית, דדאיסטית, היא עוברת מווינה, היא חיה בווינה וב-1913 חיה שנה בפריז, ב-1914 היא עוברת לשוויץ, בשוויץ היא מכירה את רילקה, כאשר השם השני שלה הוא אנגלה גוטמן, מאחר שב-1916 התחתנה עם סימון גוטמן, שהוא גם היה עורך, שמאלי, משורר, סופר, עיתונאי, והיא חיה שם בבוהמה, והיא מאוד חולה בשחפת, אז אחת לכמה חודשים היא צריכה להתרפא, וככל הנראה שבשנות 1914, כשהיא נסעה לשוויץ להתרפא, היא שמה את הילדה שלה, את ליגיה, אצל ההורים שלה, ומאז נותק הקשר ביניהן.
זה מין איזה עולם כזה שבו אתה פשוט יכול, אתה משאיר את הילדים שלך איפשהו והולך, כאילו, זה פשוט דבר מצורך.
אבל בטקסט שלך בהארץ עולה איזה מין הנחה מובלעת כזאת, שהדברים האלה הם באמת באיזשהו אופן מטאפיזי, או באמצעות איזה תורשה, זולגים מדור לדור, לא רק הקטע הזה של הנטישה, אלא גם במה שהטענה היא שזה זליגה של התכנים הספרותיים, היכולת הספרותית, וגם העיסוק הספרותי, הנטייה הספרותית והנושאים שהם עוסקים בהם.
לגמרי, אני חושבת ששיט היה נטול שורשים לחלוטין, והיה אדם שכל הזמן מחפש אחר הזהות שלו, והחיפוש אחר הזהות שלו, זה הדבר העיקרי שנמצא ביצירה שלו, אבל בעצם הייתה לו זהות מאוד חזקה, הייתה לו ירושה, מורשת מאוד חזקה, שעברה ככה בתת מודע, כלומר שהוא יודע מעט מאוד פרטים על סבתא שלו, אבל למעשה הם אנשים שכל הזמן מקימים את עצמם דרך היצירה, והיצירה של סבתא שלו, שלא רק הייתה אקספרסיוניסטית ודדאיסטית, והייתה בוהמיאנית היא, והייתה גם תלמידה במכון הפסיכואנליטי בברלין, היא גם הייתה רופאה, כלומר היא אף פעם לא קיבלה את ההכשרה שלה כרופאה, אבל היא הייתה חוקרת כזאת של ביולוגיה, שזה מה שהיא עשתה במוסקבה, והיא טיילה בכל ברית המועצות, עד שעצרו אותה ב-1941, והיא ממש עושה ניסויים בצמחים, ומצליחה להציל אנשים בתוך הגולגים ובתוך הגלות בסיביר, אנשים שמרעילים אותם עם צמח שנקרא ראש המים, והיא מצילה אותם בזכות איזשהו ניסוי שהיא עושה עם עשר, זה נקרא, זה תרכובות אורגניות, שפשוט מטשטשות את האנשים, ולא רק שמצילות אותם ממוות, מצילות אותם גם מחודשים ארוכים של איסורים נוראים. כלומר, אלה אנשים, גם שיט וגם סבתא שלו, וגם בהרבה מובנים אימא שלו, שאם יהיה לנו זמן נוכל לדבר עליה גם, שהיא גם התעסקה בעשבי מרפא, וכל הזמן הייתה עסוקה ברכיחת שיקויים כאלה ואחרים, ואני לא אומרת שיקויים כדי להליב או משהו תתחום, אבל באמת מה שעניין אותה זה היה כל הזמן לרקוח דברים שלא כל כך ברור עד כמה הם עוזרים, אבל זאת הייתה התשתית של החיים שלה.
מעניין, זה שושלת של מחשפות.
ממש שושלת של מחשפות. תראי, אני רוצה לשאול, זו שאלה גדולה שתמיד מתעסקים בה, ואולי אולי היא קצת יותר גדולה גם מהטענה הספציפית שעולה אצלך, אבל יש תמיד דיבור כזה על, על קריאה ביוגרפית של יצירה ספרותית, ועל האם כן או לא להתחשב בביוגרף של בן אדם, והאם אנחנו צריכים לקרוא את היצירות מתוך התחשבות בביוגרפיה. יש הרבה אנשים שאומרים, מה, אל תבלבלו אותנו בביוגרפיה, יש את היצירות, ואנחנו לא, כל הסיפורים האלה הם מחוץ למעשה.
אז אני מאוד שמחה ששאלת את זה, יובל, כי לא רק שיש הרבה אנשים שאומרים, זו קצת התחושה שזאת המגמה היום של הספרות, כלומר, לקחת כמה שיותר תיאוריות ולחבר בין הטקסט לתיאוריות, ושיש משהו אפילו קצת מגונה בלבוא ולהציב בצורה כל כך ישירה את הביוגרפיה, את הטקסטים, לקרוא אותם כטקסטים אוטוביוגרפיים, אולי אפילו יש לזה משהו גם אולי לא מאוד מתוחכם, ואני עזרתי אומץ בזכותו של המנחה שלי, פרופסור יגאל שוורץ, שהוא גם הכיר מאוד טוב את דוד שיץ, הוא היה 10 שנים העורך שלו, והוא היה גם חבר קרוב שלו, והבנתי שהיצירה של שיץ, זה פשוט יהיה מוזר לקרוא אותה, לא דרך הביוגרפיה שלו, כי על זה הוא חשב ובזה הוא התעסק, וכל הידענות המופלגת שלו בהיסטוריה ובטקסטים המקראיים, הוא קורא אותם והוא חושב עליהם דרך הביוגרפיה שלו. ואני אתן לכם דוגמה, הוא מאוד התעסק במגילת רות. רות המואביה הייתה סבתא של דוד המלך. כן. דוד שיץ לא נולד בשם דוד, הוא נולד בשם דיטמר. ובגיל 7 הוא החליף בעצמו את השם לשם דוד כדי להיות ישראלי. Mm-hmm. והשם דוד הוא שם כל כך סמלי. כלומר, הוא, וגם מוריה דיין קודש כותבת את זה באחרית דבר, הוא הנכד, הוא המלך. והוא המלך של העם היהודי שלא נולד ליהודיה. כן. שנולד לנוצריה, שנכנסה לתוך העם היהודי מבחירה, וזה בעצם הסיפור שלו, כי הוא הנכד של הסבתא הנוצריה שהתגיירה, ובאיזשהו מקום הוא רואה את עצמו כמלך, לא רק במובן המגלומני, אלא גם במובן שהוא כל הזמן רצה להוכיח, שמי שהגיע ממקום כל כך שולי, ממקום כל כך מפחיד, ממקום כל כך נטוש, יכול לנטוע לעצמו מקום חזק בתוך התרבות הישראלית, ולא רק להיות איש תרבות עכשיו, אלא גם להיות סופר שמאוד משפיע. ואז רואים את זה גם בתוך היצירות שלו, שהוא רוצה להיות משפיע, אבל הוא גם כל הזמן מאוד מושפע, במובן הזה שהוא מחפש את הדרך הספרותית שלו. אוסף הסיפורים השני, הספר השני שלו שראה אור שנתיים אחרי עשת והחול, זה אוסף של סיפורים קצרים שלו שהוא כתב בשנות ה-60 וה-70, ואתם ממש רואים שם איך הוא מנסה לכתוב כמו, בהתחלה כמו עגנון, אחר כך כמו א' ב' יהושע, ואלה ניסויים ממש מרתקים של אדם שמחפש לעצמו את הדרך הספרותית ושואל את עצמו איך הוא יכול להיכנס לתוך הקאנון, אבל לא רק במובן הזה של להיכנס לתוך הקאנון כי אין לך אמירה משלך, כי אין לך סגנון, אלא במובן מאוד בסיסי של אדם שרוצה להשתייך, אבל גם כל הזמן מרגיש זר וזקוק לתחושת הזרות הזאת, ואז היצירה שלו היא יצירה מאוד משתואית, היא יצירה שהולכת לכל מיני כיוונים, ולכן כל כך מרתק אותי לכתוב על אדם שיש משהו מאוד לא ממושטר בכתיבה
לא שלו. לא רק זה, אתה יודע, את מדברים על ביוגרפיות, אז פה יש פשוט ביוגרפיה ששווה לכתוב עליה, מה שאין לרוב האנשים. תמר סתר, דוקטורנטית במחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון. דיברנו על מונוגרפיה שאת כותבת על דוד שיץ, זה מרתק. אני מאוד ממליצה לכל מאזיננו לקרוא בארץ את המאמר שכתבת, ונחכה למונוגרפיה הזאת.
תודה רבה. זה
ייקח כמה שנים, אבל תודה רבה.
אני מקווה שאנחנו נהיה פה גם אז. תודה. להתראות.
ביי ביי.
עכשיו כבר איתנו באולפן דנה פרנק שלנו, עם פינתה דנה פרנק מחפשת אהבה בספרות, כמובן. על מה נדבר היום, דנה?
היום נדבר על אחד ולדימיר נבוקוב, על חיפוש האהבה שלו באחד מסיפור הקצרים. כן, איזה בחור. ידוע בעיקר בסיפור אהבה שערורייתי שכתב, שיש בו לוליטה.
גם מכיר, שמעתי על זה.
ספר רומן יחסית מפורסם.
מחפשים שם אהבה.
נבוקוב, כפי ששמו מרמז, נולד ברוסיה ב-1899, ב-1919, בעקבות המהפכה. ברחה כל המשפחה שלו יחד איתו מרוסיה, הוא חי, בעצם הוא חי את שארית חייו בגלות, חי בברלין בהתחלה, אחר כך בפריז, לבסוף בארצות הברית, ובאמת הוא עבר לכתוב, בהתחלה הוא היה מפרסם ברוסית, ובהדרגה הוא עבר לכתוב באנגלית מ-1940. לוליטה התפרסם כבר, זה אחד הרומנים שהתפרסמו באנגלית. הסיפור הזה שנדבר עליו היום, האביב בפיאלטה, הוא סיפור שכתב ברוסית, בראשית שנות ה-30, והוא חלק התפרסם בתוך הספר תריסה רוסי בהוצאת הקיבוץ המאוחד, בתרגומה הבאמת נפלא של נילי מירסקי, שעבדה לנו השנה, וזה פשוט נהדר להתעכל שוב בפנינה ש...
נכון, סיפור נפלא והתרגום נפלא.
כן, אז בואו נדבר קצת על הסיפור.
בבקשה.
ובכן, הסיפור מתחיל באמת בתיאור של עיירת הנופש הבדיונית פיאלטה, אני אקריא פסקה מהפתיחה. ביום כזה ממש, ברחוב מרחובותיה התלולים של פיאלטה, אני נפקח כולי כמו עין, קולט הכל באחת. גם את דוכן הגלויות, גם את צלבי האלמוגים בחלון הראווה, גם כרזה מיותמת של קרקס שאחת מפינותיה נתלכלכה ונתקע מן הקיר, גם קליפה של תפוז, כולה צהובה עדיין, מוטלת על המרצפת הישנה, הכחולה, הפרפרה, שנשתמרו בה זעיר פה, זעיר שם, זכרי פסיפס מוזרים. חביבה עליי העיירה הזאת. כמה שמחתי להיות שם שוב, להסתרך במעלה המדרון, במעלה תעלות המים, בגילוי ראש ושיער הטוב. אז הוא כותב, במעיל גשם הישר על החולצה. כי ברוסיה, גם בקיץ, אתה לא מסתובב לך כך סתם באיזה ז'קט קל מעל החולצה, אלא אם כן אתה באיזה עירת נופש. וזה באמת, הפסקה הזאת שבחרתי, יש בה משהו שמדגים את העוצמה המאוד חזקה של הסיפור הזה, כי הוא קצת קוביסטי. הוא כאילו כולל הרבה מאוד פרטים, אבל הפרטים האלה נבחרים כמו באקראי, והתחושה היא שאתה נמצא בתוך איזה מארג, שאתה עדיין לא מבין מה הולך בו ומי נגד מי, כאילו יש לך יותר מדי מידע, אבל גם מעט מדי מידע. ובתוך הסיטואציה הזאת, גיבורנו פוגש את נינה. ושוב, באותו עניין של חלוקת מידע מפורקת, הוא קודם כל מספר, הוא אומר, כל פעם שפגשתי בה בנינה, במהלך 15 השנים של, איך לקרוא לזה, ידידותנו, הרומן שלנו, נדמה היה שאינה מזהה אותי מיד. ובסוף אותה פסקה, נינה אומרת לגיבור, גם בעלי נמצא כאן בעיר, והיא מיד שואלת אותו בשמחה ובחביבות לשלומה של אשתו. זאת אומרת, אנחנו מבינים די מהר שמדובר באיזה רומן מאוד מאוד ארוך, שנמשך לו מחוץ לניסויים שלהם. היא והגיבור מתחילים ללכת, ונינה שואלת את הגיבור, לאן אתה לוקח אותי? והגיבור אומר לנו, לקוראים, אל העבר. באמת הוא חוזר לעבר, הוא חוזר ומתאר לנו את פגישתה הראשונה עם נינה, כשהם היו באיזה אירוע חברתי, היא הייתה מאורסת, והוא מצא רגע קל לנשק אותה. ומשם בעצם הוא נתקל בה מעט לעט, והוא אומר, שוב ושוב הייתה חופזת בשולי חיי, מבלי להשפיע כלל על הטקסט הבסיסי שלהם, שזה גם משפט מאוד מאוד יפה.
מאוד יפה.
אז הוא באמת רואה אותה במסעותיו, הוא פוגש אותה בפריז, ואז בברלין, פעם אחת הוא נתקל בה בפריז, וישר מזמינה אותו לעלות אליה, והוא מיד מציין בפנינו שהוא לא אוהב אותה. הוא אומר, במהלך השעות האלה שבילינו יחד, קולות הקריאה והצחוק המעטים שיצאו מפינו, כל כך לא עלמו את אוצר המינוח הרומנטי, עד שלא נותר מקום למילה מצויצת כמו בגידה. וכיוון שעדיין לא נולדה בי אותה חמלה חולנית שהעתידה הייתה להרעיל את פגישותיי הבאות עם נינה, יש להניח שהייתי שמח ועליז. אשר לה אין ספק שהייתה עליזה. אותה חמלה חולנית, כלומר, אותה התאהבות שבאמת מבשילה בו, הוא נותן אחרי זה רשימה ארוכה של כל הפעמים שהוא פוגש אותה באקראי, פעם הוא מגיע למסיבה ורואה את המעיל שלה תלוי בכניסה, פעם הוא מגיע לבית שלו עצמו, ויושבת ושותה קפה עם אשתו ומדברת איתה. כל פעם נמצאת במקום לגמרי לגמרי לא צפוי. ובאמת, כשזה מתחיל להבהב בו, יום אחד נמצא באיזה חופשה אחרת, במקביל לה ולבעלה, נתקל בהם שם כמובן במקרה, ואז הוא אומר, ואז מתחיל לקרות לו אותו דבר אותה חמלה חולנית, הוא אומר, נמלאתי חרדה, משום שבסופו של דבר השלמתי איכשהו עם חייה של נינה, עם הכזב וההבל הסערורי של חייה. נמלאתי חרדה, משום שגם באין לבטים וחיבוטי נפש, ראיתי עצמי חייו, ולו כדי להבהיר לי את פשר קיומי, לבחור בין העולם שבו ישבתי לי, כמו אל מול המצלמה, עם אשתי, הילדות, הדוברמן פינצ'ר, לבין אותו עולם טוב, תבוני, מאושר, לבין מה? האומנם הייתה זו איזושהי אפשרות שבעולם, שיחיה עם נינה, חיים שאך בקושי יכולתי לתארם לי, ביודעי שיהיו רבועים מלכתחילה, תוגה לוהטת, קשה מנסו, וכל רגע מרגעיהם יקשיב ברד לדומיית העבר, איזה שטות. ואז לקראת סוף הסיפור, שוב במימד, בציר הזמנים של פיאלטה, שבו בהווה של הסיפור, מספר מנסה בכל זאת לעזור עוז, ולהגיד לנינה שהוא אוהב אותה, והיא מסתכלת על המבט כל כך מכוער, שהוא פחות או יותר לוקח את עצמו ובורח. ואז מגיע הסוף שאנחנו נקרים. אומר, עמדנו ליד מעקי האבן, והכל היה חסר תקווה כתמיד. אבל האבן הייתה חמימה, כמו הייתה בשר ודם. ואני הבנתי פתאום מה שראיתי קודם בלי להבין. למה התנוצץ נייר הכסף על המרצפת? למה רעדה בבואת הכוס? למה ריצד הים? הרקיע הלבן מעל פיאלטה הוצף מבלי מסים אור שמש, ועכשיו היה שימשי מקצה אל קצה. והבוק הלבן הזה היה הולך ומתפשט עוד ועוד, והכל התמוסס בתוכו. הכל נגוז, נעלם, ואני כבר עמדתי בבית הנתיבות של מילאנו, ובידי העיתון ממנו נודע לי, כי המכונית הצהובה שראיתי תחת הצי הדולב, התרסקה לא רחק מפיאלטה, כשהתרגשה במלוא התאוצה בקרון של קרקס נודד, תאונה שפרדיננד, בעלה של נינה וידידו, נבלים שאין הפורנות שולטת בהם, סלמנדרות של הגורל, בזיליסקים של המזל, נחלצו ממנה בנזק מקומי וזמני לקסקסיהם, ואילו נינה, למרות החיקוי שחיכתה אותם בנאמנות שנים על שנים, התברר שהייתה בכל זאת בת מותה. איזה סיום.
מה זה אומר לך על אהבה?
מה זה אומר לנו על אהבה? קודם כל, נציין שיש פה איזה היפוך מגדרי מעניין, כי לאורך כל הסיפור, הגיבור מספר לנו שהוא כל פעם נתקל בעוד גברים, שהוא יודע שמנהלים עם נינה איזשהו רומן שנמשך.
היא מנהלת איתם, יותר
נכון. היא מנהלת איתם. לגמרי. והוא אומר, יש לי כל מיני סימנים, אני כבר רואה את הבן אדם ברחוב, אני יודע עליו, הוא אומר על איזה משורר אחד, הוא הבן אדם היחיד שאני מכיר, שהתשוקה שלו אליה נשארה אפלטונית.
הוא מדבר על איזה מועדון ככה, מועדון מפוקפק שהוא משתייך אליו, ויש כל מיני גברים שלאט לאט מצטרפים, אנשים שנינה ניהלה איתם רומן, או אפילו רק מפגש אחד, זה מה שהיה להם בעצם, לפי הסיפור.
לפי הסיפור היה להם... קשה לומר, אבל כן, אנחנו יודעים בוודאות על מפגש אחד, אבל אנחנו בהחלט רואים כאן איזשהו שינוי, שפתאום האישה היא זאת שמעוניינת רק בצד ההרפתקני, הפיזי של היחסים, ואילו הגבר כשהוא כבר מעז ומבקש שתהיה פה איזו מעורבות רגשית, והוא שוכב בלילה ואומר לעצמו, אבל מה, איך אני אעזוב את הבית, כמו מדם בוברי כזו, אז היא לא בעניין. היא מאוד מאוד נעים לה עם המצב שקורה עכשיו. וגם יש איזה רגע נורא יפה שהוא מתאר שהוא יושב באיזה מועדון, וזה אתה סיימו את ענייניהם, והוא מחייך אליה, והיא סתם בוהה בו, ואז היא כאילו לא, והוא אומר, והיא לא מבינה שהיא הייתה צריכה לחייך אליי אחרת. מי שמחה לקבוע בנושא הזה? איך, זה, איך אנחנו מתגלגלים?
חיוך של אינטימיות, של אנשים שחלקו אינטימיות, והיא לא, היא כל, הוא מציין שכל פעם שהוא רואה אותה, היא מסתכלת עליו כאילו הוא זר.
כאילו הוא זר.
הוא מבחינתו הייתה ביניהם אינטימיות, והיא מוכרת, והיא לא זרה.
כן.
הוא בשבילה זר.
האם יכול להיות, באמת ניסיתי לשאול את עצמי אתמול, האם יכול להיות איזה סוג של מפגש שהוא לחלוטין לחלוטין קר, אבל נמשך על פני המון המון שנים? זה דבר שיכול להיות?
לא, אני לא חושבת שזה מפגש קר פה מתואר. אני חושבת שהיא, גם מבחינתה זה לא מפגש קר. כשהיא איתו, היא איתו. זה כמה שעות, ואחרי זה זה נגמר, והיא ממשיכה הלאה בחייה.
מוחקת את הדיסקט, כאילו.
תראי, נבוקוב מתאר פה עולם, שני עולמות שמתנגשים, אתה צריך לבחור. להיות חלק מעולם הבורגני הזה, שבו יש אישה וילדים וכלב וזה, לבין העולם הזה שהאישה הזאת חיה אותו, שהוא עולם אנטי-בורגני. היא לא חיה בקודים האלה. כאילו, היום זה פשוט קשה לדמיין, אני רואה שאתם שניכם פה מסתכלים עליי, כאילו, אבל יש אנשים כאלה, שלא חיים בקודים האלה, שלא עושים ילדים, שהם לא נתונים לאיזה, למרות הזאת של, טוב, אני עכשיו נשואה ויש לי כלב וילדים. לא, חיים חיים אחרים.
אבל היא נהנשת, כמובן.
הנה הנשת, מעניין הסיפור שגם בעלה מסתובב, אפרופו חיים אחרים, בעלה מסתובב לאורך כל הסיפור, שבאמת נמשך לפני שנים ארוכות עם איזה חבר טוב שלו, מישהו, אנחנו לא יודעים מה תפקידו, אם הוא המאהב שלו, אין לדעת. ובסוף, הם, שניהם, שכאילו, זה נרמז בסיום של הסיפור, בזה שנינה מתה והם נשארים בחיים, ובתיאור שלהם כסלמנדרות, שהם בעצם השחיתו את נפשה הרכה, כי אחרת הרי אין הסבר אחר לזה שהיא תרצה לחיות חיים כל כך לא בורגניים, נכון?
אני לא רואה את זה ככה.
את לא רואה את זה ככה?
לא. אני לא רואה אותה קורבן פה בשום צורה.
אז מה את
חושבת? אנחנו, כאילו, המנדט שלך הוא לדבר על אהבה, אני מבינה, אבל הבעל, יש כאן חלקים שלמים בסיפור שלא הזכרת אותם, למשל, האופן שבו מתואר בעלה, שהוא סופר.
נכון.
והלגלוג על הסופר, והאופן שבו מתואר הסופר, הנחות הזה, זה דבר נפלא פה.
כן.
הוא לא מתואר כאדם חזק, או כאדם שהוא השחית את נפשה, היא חיה את חייה לצידו, הוא לא השחית שום דבר. להפך, הוא מלגלג על זה שהיא, היא כאילו בתפקיד המוזה, אבל בעצם היא לא קוראת, לא בטוח שהיא בכלל קוראת הספרים הנוראים שהוא כתב. יש שם תיאור נפלא, אני לא רואה בקורבן.
יש אבל גם תיאור שלה, כי היא לא יכולה להבין את הספרים שלו. הוא גם...
הוא אומר, מה שאין לה בהשכלה, היא מפצה על זה בחן וב...
היא לא יכולה להבין, לא כי היא לא מבינה, אלא כי הוא סופר גרוע.
כן. זה, הוא מתאר יפה...
הוא מלגלג עליו, לא עליה.
את הכתיבה הגרועה שלו, אבל מהבחינה הזאת, מאיה, למה לדעתך היא מתה בסוף?
כי יש משהו בדמות הזאת שהוא תיאר, בעיניי, היא מאוד מאוד לא אמיתית. זה משהו מיתי כזה. הוא עושה כאן איזה מיתולוגיה של הפאם פטל.
כן.
כדי להפוך אותה לאנושית, הוא היה צריך להרוג אותה. הוא גם, ככה, זה מה שהוא אומר שם בסוף. היא בכל זאת הייתה בתמותה. אז הדבר המיתי הזה, שאין לו רגשות, הוא רק רוקד לעצמו בעולם, ולוקח את הגבר הזה ואת הגבר הזה, הוא היה צריך להפוך אותה בסוף לבתמותה. ככה אני רואה את הסיפור בכל אופן.
זה שהיא מיתולוגית, זה דבר, אני מסכים מאוד עם העניין הזה, עד כדי כך ש, וזו קריאה שקצת מבאס אותי לעשות, אבל עד כדי כך שזה גורם לך להרהר או להרהר על בעצם על כל מה שקורה כאן. באיזשהו שלב נהיה תחושה, כאילו כל הדברים האלה הם איזה סוג של פנטזיה או משהו סוריאליסטי בכלל, שהדברים האלה לא קרו, שזה הכל ליד המציאות, ועד כדי כך שאתה שואל את עצמך, האם היא בכלל הייתה קיימת, או שהיא הכל מתרחש בנפשו של הגיבור, ואחד הדברים שתורמים לתחושת של התלישות הזאת, זה המעברים הבאמת מדהימים של נבוקוב עושה כן. עם הזמן. האחרון שבהם דרך אגב, זה מין, זה הקטע האחרון שהקראת, שהוא מתאר איזה מין הבזק אור כזה, מהרגע האחרון שהוא ראה אותה, עד הרגע שבו הוא מחזיק את העיתון, שבו הוא מגלה שהיא מתה, והכל מתשטש ונהיה מין משהו שאתה מדמיין את זה כמו שמפנטזים על רגע המוות, פתאום נהיה אור גדול ואתה הולך אליו.
אז כאן באמת אנחנו שוב אסירי תודה לנילי מירסקי, שאפשרה לנו לשים לב לפרט המאוד מאוד יפה בסיום הסיפור, שהוא אומר, אני עומד ליד המעקב והאבן חמה כמו בשר ודם. שזה גם מן התחושה הזאת שהוא נוגע בדבר הזה, שהוא לא בר חלוף ותכף זה הופך להיות הקבר שני, זה מאוד מאוד חזק באמת כל המערבולת הזו. אני רק אציין לסיום באמת שעם נינה, המניק פיקסי דרים גרל, כמו שקוראים לה בעידן הנוכחי, הדמות הזאת שמגיעה לחייו של הגיבור ומהירה אותם. יש פה גם עניין מאוד מאוד חזק עם הגורל, שזה מוטיב מאוד חשוב בכל היצירה של נבוקוב, בין היתר גם מאוד מאוד חזק בלוליטה. וכאן הוא מתאר כמה פעמים, אני לא, הוא אומר, אני לא מבין מה הגורל רוצה מאיתנו, למה בכל הפגישות שלנו הוא מזמן אותנו ביחד, אבל הגורל עצמו לא מגיע. כי נותן את הדעת, ככה הספרות מלמדת אותנו והקולנוע מלמד אותנו, ששני אנשים שיש ביניהם משיכה ומסלול החיים מפגיש ביניהם שוב ושוב ושוב, הם חייבים להיות מאוהבים. וכאן כאילו זה לא קורה. והגיבור לגמרי מתוסכל מהסיפור הזה, ואני חושבת שזה באמת מתוך אותו מודל.
תודה רבה, דנה פרנק. נמשיך
בתקווה,
בהמשך לחפש אחר אהבה.
כן.
תודה רבה. טוב, סטטוס.
סטטוס. בפינת הסטטוס היומי, נקריא לכם סטטוס שכתב בפייסבוק הנשיא האמריקני הקודם, ברק אובמה. זה נוהג שלו עוד מימי כהונתו לתת רשימות המלצות תרבות, ספרות, מוזיקה, שאר דברים, בעמוד הפייסבוק שלו באירועים מיוחדים, והרשימות האלה הפכו כבר לאיזה מין נכס שכזה, זה מין דבר כזה שמדברים עליו, הרשימה של ברק אובמה, כמובן שהוא לא הפסיק עם זה אחרי שהוא הפסיק להיות נשיא.
הסטטוס הנוכחי, רשימת ששת הספרים שהוא ממליץ עליהם לקריאת קיץ, זכה ל-220 אלף לייקים, 14 אלף תגובות ו-26 אלף שיתופים.
מרשים, די מרשים, כן. ככה הוא כותב, ברק אובמה, אני נוסע לאפריקה לראשונה, השבוע מאז שעזבתי את המשרד הסגלגל, יבשת של גיוון נפלא, תרבות מסגשגת, סיפורים יוצאי דופן, הוא מספר שהוא היה... הוא ביקר בארצות אפריקה שמדרום לסהרה יותר מכל נשיא מכהן אחר. אחזור השבוע לבקר בקניה ובדרום אפריקה, שם התכנסו 200 מנהיגים צעירים, והוא יישא נאום לרגל יום הולדתו המאה של נלסון מנדלה. הוא מספר, קניה היא כמובן ארצם של אבותיי, ביקרתי בה לראשונה כשהייתי בשנות ה-20 שלי והושפעתי עמוקות על חוויותיי, שם כתבתי את ספרי הראשון, חלומות מאבי. בשנים שחלפו לא פעם, שאהבתי השראה מהמסורת הספרותית יוצאת הדופן של אפריקה, ובעוד אני מתכונן לנסיעה, רציתי לחלוק רשימה של ספרים שעליהם אני ממליץ לקריאת קיץ, חלקם מטובי הכותבים וההוגים של אפריקה.
ואלה הספרים שעליהם הוא ממליץ. הכל קורס של צ'ינוע אצ'יבה, שתורגם לעברית בהוצאת עליית הגג ב-2015, הדרך הארוכה של החופש של נלסון מנדלה, אמריקנה של צ'ימננדה נגוזי אדיצ'ה, שגם הוא תורגם לעברית ב-2015, באמת ספר נהדר, הוא יצא בהוצאת מחברות לספרות, החזרה של אישה מטר, העולם כפי שהוא של בן רודס, וגרגר חיטה של גוגי וטיונו.
אז הספר האחרון, אובמה מציין שמדובר בתיאור של האירועים שהובילו לעצמאות של קניה, וסיפור משכנע על הדרך שבה אירועים היסטוריים משפיעים על החיים האישיים ועל מערכות היחסים של האנשים שחווים אותם.
על אמריקנה הוא כתב שזה ספר שמעלה שאלות אוניברסליות על גזע ושייכות, החוויות של הגולים האפריקנים והחיפוש אחר זהות ובית. על החזרה הוא כתב שמדובר בממואר שמשלב בין מדריך מעודן של ההיסטוריה האחרונה של לוב לבין המסע של הכותב למצוא את אבא שלו שנעלם בין בתי הכלא של קדאפי. אין דבר שאני יותר סונט משכותבים ככה על ספרות. כאילו זה מין תיאור כזה, כאילו רק יש מסרים בספרים, והנה הוא אומר לנו מה המסרים. בסדר.
בן רודס אגב הוא הלבן היחיד ברשימה הזאת, והוא במקרה עובד בממשל אובמה, ו... כמובן, מה שנקרא, כשיש קשרים, לא צריך פרוטקציה.
נכון. אז אני מציעה שאנחנו נודה לברק אובמה על ההמלצות שלו, ונעבור לכמה להמלצות שלנו. כן. לקראת סיום. וכרגיל, ביום רביעי, אנחנו מסיימים עם מספר המלצות ספרותיות לסוף השבוע, ביום חמישי בבית הקפה קרפה דיאם בצ'רניחובסקי 21 בתל אביב, בשעה 8, מקום לשירה יושיקו את גיליון 14 של ננו פואטיקה, כתב העת לספרות קצרה, גיליון שערך יונתן דיין. יקראו שם חגית גרוסמן, נביד בראל, מורן שוב, יהודה ויזן, שוי רז, יעל גלוברמן ועודד מנדה לוי, וידברו שם גם גלעד מאירי ויונתן דיין בכבודו ובעצמו.
נכון. באותו יום ובאותה שעה בספרייה הלאומית בירושלים יהיה ערב שיוקדש לכתיבה על עבודה ולעבודת הכתיבה תחת הכותרת תרמתי את גופי למשרד. יהיו שם ענת לוין מחברת הספר החיברית, השתתפו סלינה סייג, תהילה חכימי, עוד ועוד, לצד מוזיקה של להקת אנטי שפע של הסופר חגי ליניק.
ביום חמישי מחר בשעה 7:30 בבית ביאליק התקיים ערב לכבוד סופר ילדים הרוסי קורני צ'וקובסקי, נמצאת תרגום ספריו לעברית, דוקטור אי כואב, הצהרה של מירב, עולם הפוך וג'וק מכה קנק, בהוצאת קדימה. גם נשמע אירוע מעניין, ולסיום.
היום בערב, ב7:30, במרכז משכנות שננים בירושלים, התקיים ערב במסגרת רזידנסי המתרגמים של המרכז, הוא יעסוק בספר, השקרנית והעיר של הילד גונדר גושן. רוני קומן ידבר שם עם המחברת, עם אסתר פלד, עם יובל אלבשן, ועם המתרגמים של הספר מרחבי העולם. נשמע גם כן מאוד מעניין.
וזה זמננו לסיים להיום ולשבוע זה. נזכיר לכם להוריד את אפליקציית כאן עוד עם כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים. תודה רבה לאירה וקסלר ומיכאל אולשוונג. אנחנו נהיה פה שוב ביום ראשון. להתראות.